אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם, דף חוף A, מתחילים במשנה, קוף דלת עומד בייס. אומרת המשנה, טוב בכלי חרס, טוב בכל הכלים, טוב בכל הכלים, טוב בכלי חרס. כלומר, כלי חרס, הדין הוא, שאם תלו שרץ המתמה באווירו, הכלי הזה מקבל תומה. אבל בשאר כלים צריך דווקא שהשרץ ייגע בכלים. מידך כיסא, בשאר כלים, אם תומה נגע מגבו, כלומר, מהצד החיצון שלו, הוא גם מתמות, מתמה אותו. אבל בכלי חרס, הדין לא כך. תונר אבונן, אוויר כלי חרס תומי גבוי, זאת אומרת, אם תומה נגע בחלק החיצוני של הכלי, טהור, הכלי חרס לא מקבל תומה. אבל בשאר כל הכלים להפך, אוויר כל הכלים טהור, ואם התומה נגע בגבן, תומה. נמצא אותו בכלי חרס, תומה בכל הכלים, תומה בכל הכלים, תומה בכלי חרס. שואלת הגמרא מנוער נמילה, מאיפה אנחנו יודעים את הדבר הזה? שכלי חרס מקבל תומה מאווירו. זה תונו רבונום. כתוב בפסוק, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תויכוי, כל אשר בסויכוי יתמה ואויס ותשבוירו. תויכוי, אף על פי שלא נוגע. כלומר, אם השרץ היה בתוכו, באווירו, אפילו לא נגע בו, תימא אותו. אתה אומר, אף על פי שלא נוגע, אוי אינו אלו אם כן נוגע? רבי יניס בן אבטול מזוימר נאמר, תויכוי לטמא ונאמר תויכוי לטמא. כתוב, כל אשר בתויכוי יתמו, זאת אומרת, מה שנמצא בתוך הכלי מקבל תומה, כלומר, מאכל. וכתוב, תויכוי לגבי קבלת תומה לעצם הכלי, לטמא. מה תויכוי אומר לטמא, כלומר, לטמא את האוכלים הנמצא בכלי, אף על פי שלא נוגע, אפילו שהדבר המטמא לא נגע ממש בכל חלק וחלק מהאוכל, בכל מקום הם מקבלים תומה. אף תויכוי אומר לטמא, כמו כן, אף על פי שלא נוגע. אז לא עושה מנולה, מאיפה אנחנו באמת יודעים שלגבי קבלת תומה במאכל הנמצא בתוך הכלי, גם אם התומה לא נגע ממש בכל גרגיר וגרגיר שזה טמא? אמר רבי יונס, נטוי ראידו על כלי חרס, הרי כלי חרס מתמא את האוכלים המנזעים בתוכו, כל אשר בתוכו יתמר. משמע גם אם הכלי מלא גרגירי חרדל, אבל פי שבעצם אטומה לא נגעת בכל גרגיר וגרגיר בחלק האמצעי, מה שנמצא באמצע, אתה רואה שזה כן מקבל תומה, כך גם עצם הכלי, כלומר כלי החרס עצמו מקבל תומה מתומה הנמצא באווירו, גם אם אטומה לא נוגעת בכלי עצמו. אומר לרב הדבר אבל לרוב, ויהי כלי חרס מטעמי מגבוי מקל וחומר. ומה כל הכלים שהם מטעמי מאווירו, מטעמי מגבון, כלי חרס שמטעמי באווירוי, אין הדין שיטעמי מגבוי, כשלומר שיקבל תומה על די זה, שהתומה נגע בו מהצד החיצון. אומרת הגמרא, אומר כל... התורה אומרת, כשנמצא כזית מנמת באוהל יחד עם כלים, מה שנמצא בתוכו טמא. וכל כלי פסוח אשר אין צומת פוסיל או לא, תמה הוא, אומרת התורה. איזהו כלי שתומוסוי קודמס לפיסחוי? כלומר, איזה כלי, הרי שהתומה מתמה אותו, אף על פי שהוא לא נוגע בו, כלומר, לפני שהוא נוגע בו, על הפתח הוא כבר מתמה אותו, מה זה? זה כלי חרס, כי הגמרא למדה לאל מפסוק, תויכוי. נו, אז אם כך נאמר ככה, איך יכול להיות רק אם נאמר, שכלי חרס נהיה תמה גם כשהתומה נגע מגבו, מה עוזר הצומת פוסל? הווי אומר, זה כלי חרס, ואין צומת פוסל לא לבוד אותו, אבל כשיש צומת פוסל לא לבטור, הרי צומת פוסל, מה שהכלי מחוסה חזק, לא יכול להציל את הכלי מתומה שנגע מגבו, אלא מה? משמע, שתומה מגבו בכלי חרס לא מתמה אותו. שאלת הגמור, רבי, כל הכלים מטעם מאוויר, או מקל וחוי, מרומק כלי חרס שאין מטעם מגבוי. מטעם מאוויר, אוי, כל הכלים שמטעם מגבוי, אין הדין שמטעם מאוויר. או מה קרוא, כתוב בפסוק, וכל כלי חרס השיפל מהם אל תויכוי. תויכוי של זה, ולא תויכוי של אחר. כלומר, בכלי חרס דווקא, שמה שייך הדין תויכוי, שהכלי נהיה תמה מהדבר הזה שהתומה היה באוויר, אבל לא שאר כלים. שאלת הגמרא, הרי את המילה תויכוי כבר דרשנו למשהו אחר, הגמרא דרשה להל, שכלי חרס מטמא אוכלים ומשקים באווירו, ואילו הפסוק השני שכתובה שיפול ממל תויכוי, אנחנו דורשים לגזיר שובה, שכלי חרס נטמא מאווירו, כשם שהוא מטמא את האוכלים הנמצא בו. אומרת הגמרא, הרבו תויכוי כסיבה, כי פעמיים כתוב תויכוי, והפעמיים האלו יכלה התורה לכתוב תויך, אז בעצם יש פה ארבע לימודים, תויכוי ותויך, תויכוי, תויך. אחד לגופי, אחד לגזר שובה. תוך אחד אנחנו צריכים עצם ההלכה שכלי חרס מטמא אוכלים המשקים הנמצאים באווירו, כלומר אפילו כשהטומאה לא נגעה בכל מחל ומחל. ואחד, דרשה שנייה, לומדים את הגזיר השווה, שגם הכלי עצמו נהיה טמא מהאווירו כמו שלמדנו לעיל. ואחד, השלישי אנחנו צריכים תוכו של זה ולא תוכו של כלי אחר, שרק בכלי חרס יש את הדין שמטמא באווירו. והרביעי אנחנו צריכים להלכה חדשה, ואחד, תויכוי ולא תויך תויכוי. כלומר, אם יש כלי פנימי בתוך כלי חיצוני, הכלי החיצוני זה כלי חרס, והכלי הפנימי זה משאר דברים, ואפילו עם כלי חרס, והפתח של הכלי הפנימי גבוה יותר כלומר, הוא זוקר החוצה מהכלי החיצוני, ויש אוכלים או משקים בפנימי, ואילו שרץ יש בחלל של החיצון, אז שם לא נאמר הדבר הזה שהאוכלים הנמצאים בפנים יתאמו. למה? כי זה מה שנקרא תוך תוכו. ואפילו אם הכלי הפנימי זה כלי שאינו מחרס, כלי שטף, גם כן מציל מה שנמצא בתוכו. למה? כי מה שכתוב אל תויכוי הכוונה רק כשהוא תויכוי. אבל אם הכלי המסובב הוא החרס והכלי הפנימי זה נמצא בפנים, זאת אומרת, האוכלים הנמצאים בתוך הכלי הפנימי, זה מה שנקרא תוך תוכו, זה מה שלומדים הפסוק, תויכוי ולא תוך תוכוי. שואל את הגמרא, ולא יהיו כל הכלים מטעם מגבון, אלא מתויכון, ובנגיע מקל וחומר, הוא מהכלי חרס שמטעם מאווירוי, אין מטעם מגבוי, כל הכלים שהם מטעם מאווירון, אין דין שהם מטעם מגבון, אז נאמר, שבשאר הכלים גם אם נגע שרץ מהצד החיצון של הכלי, לא יטמא את הכלי. אומרת הגמרא, אומר הקרוא, כתוב בפסוק, וכל כלי פסוח, אשר אין צומת פוסיל אולוב תומי הוא, היהודי חי אין צומת פוסיל אולוב תומי, או יש צומת פוסיל אולוב תומי, מה שאין כן, כל הכלים, שאר הכלים שאינם כלי חרס, בין שיש צומת פוסיל עליהם, בין שאין צומת פוסיל עליהם, מתאמין. ומכיוון שצומת פוסיל לא מציל אותם מהעניין של תומה, אז הכוונה הוא שהם כן מקבלים תומה על די מגע מבחוץ, שזה נקרא תומה מגבן. אומרת המשנה, תור בכלי עץ, תומה בכלי מטרס, תור בכלי מטרס, תומה בכלי עץ. פשוטי כלי עץ, שזה הכוונה, כזה כלי שאין לו בית קיבול, כמו דף של עץ. פשוטי כלי עץ, תיאורים, אבל פשוטי כלי מטרס, תמים. מי דרגיסה? גולמי כלי עץ, שהם כלים כאלו שעדיין לא נגמרו מלאכתם, תקף הגמרא תביא את האופנים, בכלי עץ הם טמאים, בכלי מתכת הם טמאים. נראה עוד מטתם. תונו רבונן, גולמי כלי עץ טמאים, פשוטי הם טוערים. גולמי כלי מטרס טוערים, פשוטי הם טמאים. נמצא טוער בכלי עץ, תומה בכלי מטרס, טוער בכלי מטרס, תומה בכלי עץ. ואלה הם גולמי כלי עץ. מה זה נקרא גולמי כלי עץ? כל שעוסיד לא שוב, צריך להחליק אותו, לשפשף אותו, ועדיין לא עשו את הפיניש, לשבץ, לתקוע במסמרים, לגרר אותו עם מגררת, לקרכב, לעשות חקיקות, להטיח בטוניס, כמו שרשי מסביר, שהיו מחליקים את הכלים עם אור של דק, מחוסר כאן, עדיין חסר לו הבסיס, עוגן חסר לו האוזן, השפה לשולב, אוזן חסר לו הידית, בכל הדברים האלו, אם מדובר בכלי עץ, הרי שאף על פי שזה עדיין לא גמור, מכל מקום ראויים לקבל תומה. אבל אם הכלי הזה מחוסר חתיתה, כלומר אין לו עדיין בית קיבול, אז הוא עדיין בכלל לא בהגדרה של כלי, הוא טהור. מחוסר חתיתה, פשיטה, מה אנחנו צריכים על זה לימוד? ודאי, זה לא קיבול, זה לא בית קיבול, שום דבר, זה לא כלי. אומרת הגמור, לצריך את החוק כפי זה בקבל. הוא מתכנן לעשות שם בית קיבול שקבל קו. והוא עשה בינתיים בית קיבול שמקבל רק 3/4 קו. אז היות, היינו אומרים, אולי סוף סוף יש לו שקבע בית קיבול. אבל סוף סוף עדיין חסר לו את מה שהוא מתכוון לעשות, הוא רוצה לחקוק בצורה יותר גדולה, יותר עמוק, אז זה נקרא לא נגמר מלאכתו, ולכן זה לא ראוי לקבל תומה. באופן כזה שבעצם חסר בבית קיבול. ואילן גולמי כלי מטרס, כל שעוסיד לו שופו לשבץ, לגר, לקרקר, להקש בקורנוס, מחוסר כאן, מחוסר אויזן, כל הדברים האלה שלמדנו מקודם בפשוט כלי עץ שטמאים, בכלי מתכת תהיה באופן כזה טהור. תקף הגמרא תאמר למה, אבל אם הוא מחוסר כיסוי, בזה הוא כן תמה, כי הכיסוי זה עכשיו כדבר נפרד, ולא חלק אינטגרלי מן הכלי. שואל את הגמור, נו, מה באמת ההבדל? למה בפשוט כלי עץ, למה בכלי עץ אנחנו אומרים גול מכלי עץ תמאים, ומטרס אנחנו אומרים גול מכלי מטרס תמאים? מה ישנו אנו ומה ישנו אנו? רבי יוחנן אומר, אויל ולחובד עשויים. היות וכלי מטרחות משמש לכבד אורחים, נמצא שכל עוד שזה לא ראוי, לא נגמר, הוא לא עומד לתפקיד שלו. אז לכן הוא טהור, אבל כלי עץ שזה עשוי רק לשימוש, אז משתמשים בזה גם כשלא גמור, אז אם כך זה כן כלי, קבל טומאה. רב נחמן אומר, אוי לדמי מקורים. רב נחמן אומר, מכיוון שכלי מתכת כשנגמרים לגמרי, מוכרים את זה בדמים יקרים, אז לכן כל עוד שהוא לא גמור, אז הוא לא בבחינה הזאת, אז עדיין לא משתלם למכור את זה, אז אף אחד לא רוצה בינתיים, לא משתמשים עם זה, זה עוד לא גמור. מה שאין כן בכלי עץ, שזה לא עומד למחר, אז גם כשלא נגמר לגמרי הפיניש, זה כבר ראוי לשימוש. מהי בינינו? כי בינינו כלי עצם. כלי עצם זה דבר יקר, אבל זה לא עשוי לכבד אורחים, זה לא עשוי לכבוד. ממילא נמצא שלשיטת רבי יוחנן, גול מכלי עצם, מקבלים טומאה כגול מכלי עץ. לשיטת רבי נחמן, דינם כגול מכלי מתכת, היות ואין עשוי, היות והם יקרים. ואז דרב נחמן לתעמד, דרב נחמן כלי עצם כלי מטרס דומה. זאת אומרת, אומרת הגמורה, בכל אופן משמע מכל הסוגיה פה, שכלי עצם מקבל טומאה. זה דינו ככלי מתכת. אומרת הגמורה, מכלל דכלי עצם מקבל טומאה. אומרת הגמורה, אין. נסעני אמר דרב שמואל, בנוי של רבי יוחנן ברוי קוראים, מה תלמוד למה וכל מה יישא איזים תסחתו, שזה עניין של טהרה, אחרי שקבל טומאה, להביא דבר הבא מן האיזים. מן הקרניים, מן הטלופיים, זאת אומרת, עצם, עצם של בהמה, כשעשו מזה כלי, זה כלי שמקבל טומאה. שער בהמה וחיים מניין, תלמוד לא אמר בכל מעשה איזים. אם כן, מה תלמוד לא אמר איזים? שזה עניין הגבלה, מה זה מקביל? פרט לאויפויס. כלים הנעשים מעצם של אופות, וזה באמת, זה לא מקבל טומאה. אומרת המשנה, החייב בשקדים המורים פוטו במסוקים. המחייב במסוקים פוטו במורים. דיני מעשרות, מתי חייבים לעשר פרי? כשהוא מגיע למצב שזה עשוי וראוי לאכילה. עונת המעשרות. נמצא ששקדים כאלו, שבטבעם, כשהם קטנים הם מרים, וכשהם גדלים הם נהיים מתוקים ורואים לאכילה, אז עונת המעשרות שלהם זה כשהם נהיים גדולים ורואים לאכילה. ולא כשם קטנים. לעומת זאת, ישנם שקדים כאלו שלהפך. בעודם בקטנותם הם מתוקים ורואים לאכילה, וכשם גדלים הם הולכים ונהיים יותר ויותר מרים, ואינם רואים לאכילה. כמובן שהדין הוא הפוך. תנו רבנו, שקדים המורים קטנים חיובים, גדולים פטורים. מסוקים, גדולים חיובים, קטנים פטורים. כי כשם קטנים הם מרים, כשם גדולים, ככה אוכלים את זה. ואילו הסוג השני זה להפך. רבי שמואל ורבי יוסי רואים משום עובב זה וזה לפטור לשיטת רש"י, הכוונה שזה וזה שקדים קטנים בין מרים בין מתוקים פטורים מן המעשרות. תוספות אומרים אחרת, שקדים מרים בין גדולים בין קטנים פטורים מן המעשרות. ואמרו לו זה וזה לחיוב לרש"י, הכוונה שקדים גדולים בין מרים בין מתוקים חייבים במעשרות. אמר רבי לא הירא רב חנינא בציפורי כדברי אומר זה וזה לפטור, שקדים קטנים בין מרים בין מתוקים פטורים מן המעשרות. ולמען דומה זה וזה לחיוב גדולים למי חוזה, הרי הם אינם ראויים לאכילה, איך אפשר לומר שאפשר צריך לייסר אותם אז? שזה הזמן שלהם? אמר רבי יוחנן אוהל ויוכל למתכון על די ההור, היות ואפשר למתק את זה על די צליה, על די כלייה, על די בישול, אפייה, באופן של אש, אז במילא זה נחשב כראויים לאכילה. אומרת המשנה, התמד עד שלא יחמיץ, תמד הכוונה לוקחים חרצנים של ענבים, שורים את זה במים, תקופת מה, עד שהמים מקבלים את הטעם ומחמיצים ונהיים כמו יין. אז כל עוד שזה לא החמיץ, אז הגדרתם כמים. אם הגדרתם כמים, אז במילא נופל לנו פה עניין לגבי שתי נקודות. דבר ראשון, לגבי מייסר שני. כסף של מייסר שני, הכוונה התורה אומרת, בן אדם שיש לו פירות ממייסר שני, צריך להעלותם לירושלים ולאכלם בירושלים בקדושת מייסר שני. אם האדם לא יכול לעלות מחוץ לרשליים, אין לו טנדר ואין לו כל כך הרבה כוח לסחוב כל כך הרבה קרטונים, מה צריך לעשות? אומרת התורה, יכול לפדות את הפירות על כסף, ואז הפירות יוצאים לחול, והכסף מקבל את קדושת המעשר השני. אם הכסף הוא עולה לירושלים, ושם הוא קונה דברי מאכל, וממילא עובר את הקדושה מהכסף לדברי המאכל, הכסף יצא לחול, והמאכל מקבל את קדושת המעשר השני. מה יכול אדם לקנות עם כסף מעשר השני? לא כל דבר. רק פירות, גדולי קרקע, ודבר היוצא מן הפרי, כגון יין היוצא מן ענבים, שמן היוצא מן הזיתים. נמצא שהתמד הזה, כל עוד שהוא לא החמיץ עם הגדרתו כמים, אי אפשר לקנות עם כסף מייסר שני, מים. אינו ניכר בכסף מייסר. כמו כן, בנוגע למקוואות, מקווה שיש בו פחות מ-40 סו, הרי פסול. הדין הוא שמקווה שיש בו פחות מ-40 סו מים, שנפלו לתוכו 3 לוג מים שאובים, הם פסלו את המקווה. במילא זה כמו מים, ואם התמד הזה נפל למקווה, פסל את המקווה. זאת אומרת, אפילו מחר כך הוא משלים את זה ל-40 סומי גשומים, הרי כמובן גם לא עוזר, כי הרי זה מקווה פסולה. אבל אחרי שהתמד הזה החמיץ, דינו כיין, הן בנוגע שכבר אפשר לקנות עכשיו את היין הזה, את התמד הזה, בכסף מייסר שני, והן בנוגע שאם נפלו 3 לוגים מיין למקווה, שלא היה בו אבו עם סו, והוא לא שינה את המראה שלו, הוא לא פסל את המקווה, הם לא פסלו את המקווה. כלומר, אם ישלימו אחר כך, מגשמים שכן יהיה פער בו עם סומיים. דין נוסף. או אחים השותפים, כשחיובים בכלובים פטורים ממעשר בהמה, כשחיובים ממעשר בהמה פטורים לכלוב. יש הלכה בידוע שכל יהודי חייב להביא כל שנה, כשהיה בית המקדש, מחצית השקל, שזה היו מקפצים לתרומת הלשכה, וכשהיו צריכים קורבנות ציבור, היו לוקחים מתרומת הלשכה. חכמים אמרו, שצריך להוסיף על המחצית השקל איזה מטבע שקוראים לזה כלוב. למה? מה הסיבה? רמי הסובר שחיוב הכלוב הוא משום הכריע, הכוונה. התורה אומרת מחצית השקל שזה יהיה מכסף טהור ונקי. הרי אין בזמננו כזה, גם אז לא היה כסף נקי ממש. אז זאת אומרת, בכל מטבע של מחצית השקל חסר משהו ממה שמעורב בכסף הנקי הזה. אז את החסר הזה צריכים להשלים על די זה שמוסיפים איזה כלוב. במילא, אומרים חזל, לפי שיטת רמייר, אם שתי אנשים תרמו יחד שקל שלם, אז כל אחד חייב להביא כלוב כדי להכריע ולהוסיף על מה שחסר בשקל שלו. חכמים חולקים על רמייר וסוברים שהתורם מטבע של מחצית השקל, אם הוא תורם ממש מחצית השקל מטבע הזאת, הוא לא חייב להוסיף כלוב. וכל הכלוב זה כשתורמים מטבעות אחרות בשוויות של מחצית השקל, ואז הרי צריך להחליף את זה ולפרוט את זה, אגבי, וזה לא איזשהו דמי תיווך קצת. כדי להשלים את העניין הזה, צריך להוסיף את הכלוב הזה. אז רש"י אומר פה, האחים שחלקו, כלומר חלקו בירושה של האבא, והשתתפו התורמים בלווי יחד שקל שלם, אז הם נהיים כמו שותפים, הם חייבים בשתי כלבונות. זאת אומרת, זה כשיטת רמייר. והעניין הוא ככה, כל עוד שהם שותפים, הם צריכים להביא כלוב. אבל יש פה בנוגע למייסר בהמה פטור, כי מייסר בהמה שצריך לעשר כל שנה ושנה מהבהמות מעשר, זה רק ביחיד. אבל בשותפים, שותפים לא צריכים לעשר מייסר בהמה. אבל כשחייבים במייסר בהמה, אם אין דינם כשותפים, למשל, אבא השאיר ירושה ועדיין לא חילקו את הירושה, הם לוקחים מהרכוש של האבא. אז זה לא דין של שותפים בינתיים, זה נקרא תפוסת הבית. אם זה לא דין של שותפים, אז יש חיוב לתת מייסר בהמה. אבל באופן כזה, אין להם חיוב להוסיף כלוב. למה? שזה כאילו האבא תרם עליהם את המחצה שקל הזה. ואדם ששוקל עבור בניו, או עבור מישהו שהוא לא חייב לשקול עליו, אז חזל לא חייבו אותו לתת את הכלוב.